בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל יש חבל עבה שמחבר בינינו. כמו שהפסוק כותב בספר דברים, פרק למד ב', פסוק ט', יעקב חבל נחלתו. כותב בספר ישמח ישראל שאותו חבל מורכב מ-36 חוטים. 36 חוטים, וכמו שהפסוק כותב בספר תהילים, פרק קוף למד ה', כי יעקב בחר לו ישראל סגולתו, יעקב בחר לו, לא, המילה הזאת היא בגימטריה למד ו' 36, כמעניין אותם 36 חוטים שמאגדים את אותו חבל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וכשאדם חלילה חוטא באחד מהדברים שנראה בעזרת השם במשנה שלפנינו, שהחיוב עליהם הוא עונש של קרת, זהו עונש שנראה כמו דבר סופי, כמו דבר שאי אפשר לחזור ממנו. קרת ונחרטה הנפש ההיא מקרב המאה. כמובן רש"י כותב שזה אומר שאדם מת בלי בנים. יש בספר באר שבע, הוא כותב שרש"י במסכת שבת דף רפי מביא גם שבן אדם נפטר בקיצור ימים ושנים. תוספות סובר שזה רק קיצור ימים ושנים, הכוונה שאדם נענש בעונש קרת. אבל מאוד מאוד כואב, זה דבריו של הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ח' הלכה ה' כותב שהעונש של קרת זה גם שהנפש לא תזכה לחיי העולם הבא. זה נשמע כמו דבר שהכי הכי נורא שיכול להיות בעולם. שופך עלינו הרב הישמח ישראל תללי תחייה ואומר, זה המשמעות שהחבל הזאת מחוברת מ-36 חוטים. כנגד מה שהמשנה כאן כותבת, התחילת המסכת שלפנינו, מסכת קריטות, 36 קריטות בתורה. הוא אומר שבשביל לחתוך את החבל בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, צריך לחתוך את כל 36 אותם חוטים שעוקדים את החבל הזה. אבל כותב הישמח ישראל, כמו שאנחנו תכף נראה, לא שייך שיהודי יעבור על כל ה-36 קריטות האלה. ולכן תמיד יישאר חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולא עוד, אלא גם אחרי שנתלש אחד מהחוטים, בכוח של מעשים טובים, בכוח של תשובה, אפשר בחזרה לקשור את החבל הזה. כותבים בעלי המוסר שזה גם הסיבה שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מה קרה? דווקא בעקבות דברי הישמח ישראל האלו, שהרי כשיש חבל שמחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, אז יש מרחק מסוים בינינו כאורך החבל הזה, ואחרי שהחוט נחתך, בשביל לקשור אותו בחזרה על ידי תשובה ומעשים טובים, צריך למשוך קצת את החבל מלמעלה, קצת למשוך את החבל מלמטה ואז לקשור. התוצאה היא שהקשר, הקרבה, היא בסופו של דבר יותר קרובה אחרי הקשר שמחברים את הקשר שנחרט באמצעות החטא. ואז במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אנחנו נפתח בסייעתא דשמיא את המסכת הנפלאה הזאת, מסכת קריטות, 36 קריטות בתורה. למעשה, המפרשים מסבירים שהסיבה שהמסכת הזאת, מסכת קריטות, משובצת בתוך סדר קודשים, זה הרי מדובר על עונש, אולי תכתוב את זה ליד מסכת סנהדרין, מסכת מכות, תכניס מסכת קריטות, כל העונשים במקום אחד, אבל לא, מסבירים המפרשים שעיקר המסכת עוסקת בענייני קורבנות, קורבן חטאת, קורבן אשם, אבל רוב המקרים שאדם מביא קורבן חטאת, כשהוא עושה את החטא בשוגג, אילו היה עושה את זה במזיד, הוא היה נענש בעונש של קרת אם הוא היה עושה את זה במזיד בכוונה. כמובן, שאם הוא עושה את זה עם עדים, שני עדים שרואים, ועוד מטרים בו, אם תעשה כך וכך, העונש יהיה כך וכך, אז הוא לא יקבל עונש של קרת, אלא יקבל עונש אחר, עונש חמור, עונש של חיוב מיטה בידי אדם, בידי בית הדין, כל חטא וחטא, לפי העונש שהתורה כותבת לו, אם זה סקילה, אם זה שריפה, אם זה הרג על ידי חרב, אם זה חנק, כל אחד ואחד מהדברים הנוראים האלה. אבל על כל פנים, כמו שאנחנו הקדמנו, מכיוון שרוב המסכת עוסקת בענייני הקורבנות, ורוב המקרים של קורבן חטאת בשוגג, אם אדם עושה במזיד, הוא יהיה חייב קרת, לכן המשנה פותחת באותם 36 קריטות האמורים בתורה, שלמעשה 36 העבירות שאדם שעובר עליהם במזיד חייב קרת, הם אלה שנאמרו בתורה. אומרת המשנה, אדם שעובר על מצוות לא תעשה, הבא על האם, אדם שבא על אמו, ועל אשת אב, אדם שבא על אשת אביו, דרך כלל זה כבר כלול באם, אבל יכול להיות מקרה שאביו התחתן עם אישה אחרת שהיא איננה אמו, אם למשל הוא גירש את אשתו שממנה הבן הזה נולד, ואחרי זה התחתן עם אישה אחרת, גם אז עם אותו בן, התחתן עם אשת אביו, למרות שהיא לא אמו, גם אז הוא יהיה חייב את החיוב של קראת. אדם שבא ועל הקלה, בא על זאת שנשואה לבנו, חייב קראת. הבא על הזכור, שקף זכר, ועל הבהמה, ואישה מביאה בהמה אליה. הבא על אישה וביתה, אדם שנשוי לאיזה אישה, והוא בא על ביתה, או שהוא בא על בת הבן או הבת של הבת, זה גם כן אותו חומרה. ואשת איש, אדם שבא על אשת, על אישה שנשואה למישהו אחר, הבא על אחותו ועל אחות אביו, אחות של אביו, בדרך כלל זה דודה, במקרה של אחות אביו כמובן, ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו, זאת שנשואה לאחיו, ועל אשת אחי אביו. גם על האישה של הדוד, אח של האבא, אשתו. ועל הנידה, אישה אפילו היא מאשתו בזמן שהיא טמאה, חייב מזיד, או במזיד הוא יהיה חייב קראת. אגב, זה גם אחת שהיא לא נשואה, בדרך כלל היא לא נטהרת מהעניין של נידה. וגם כן יש את החיוב הזה, זה ממש כמו אשת איש. כל אלה דיברנו על העניין של אדם שעובר על מצוות לא תעשה והוא חייב עליהם קראת ברגע שהוא פשוט מאוד עבר על האיסורים האלה. אומרת המשנה את העבירות שהעונש שלהם במזיד, אם זה היה במזיד ואם זה היה בהתראה, הוא היה חייב סקילה, שזה דרגה יותר חמורה של קריטות. והמגדף, אדם ש אומרים המברך את השם, אבל כמובן שזה הפוך, בשם השם, מוציא הפך מברכה, חלילה על בורא עולם, יתברך שמו. ועובד עבודת כוכבים, אדם שעובד עבודה זרה באותה עבודה שמיוחדת לה, או אדם שזובח, שוחט קורבן, או מקטיר, או מנסך, או משתחווה לכל עבודה זרה, אז גם אם זה לא דרכו, לא משנה, על זה הוא חייב גם כן קראת. והנותן מזרעו למולך, אדם שמוסר את הבן שלו לעבודה זרה שנקרא מולך, ובעל אוב, אדם שמעלה מת מהארץ, מושיב אותו בבית השכי, ואז המת מדבר משם, זה שבצורה מסוימת. גם חיוב קראת, זה נורא. הוא מחלל שבת, אדם שמחלל שבת באחד מה-39 אבות המלאכות שאסורים מהתורה, וזה היה במזיד, אבל לא היה התראה, אף אחד לא התראה בו שאם הוא יחלל שבת בצורה זאת, הוא יהיה חייב סקילה. וזה לא היה גם בשוגג מצד שני, זה היה במזיד, אבל בלי עדים והתראה, אז הוא חייב קראת. עכשיו עוברים למקרים נוספים של קראת, אבל כאן זה עבירות שאם האדם היה עושה את העבירה הזאת במזיד, וגם היו מטרים בו, ובכל זאת היה עושה, הוא היה חייב מלכות. ותמה, אדם שנטמא, היה בהלוויה, נגע באמת, שאכל קודש, אכל בשר של קורבנות, והבא אל בית המקדש כשהוא טמא טומאת הגוף, חייב גם כן קראת. והאוכל חלב, יש בבהמה שומן, חלק מהשומן מותר וחלק מהשומן אסור, והוא נקרא חלב. אדם שאכל מהחלב במזיד, חייב קראת. אדם שאכל דם של בהמה, חיה ועוף, לא משנה אחד מהם, ונותר אחד שאכל בשר של קורבן, שזה בסדר לאכול בשר של קורבן אם הוא טהור, הבעיה שהתורה קוצבת כמה זמן לאכול את הבשר של הקורבן הזה, יום אחד, יומיים, והוא אכל אחרי הזמן שהתורה קוצבת, זה נקרא שהוא עבר על אכילת נותר, והוא חייב קראת אם זה היה במזיד. ופיגול, אדם שאכל בשר של קורבן, שבשעה של השחיטה, או בשעה שזרקו את הדם, שקיבלו את הדם, שהוליכו את הדם, זרקו את הדם, אחד מארבע עבודות האלה, העובד את העבודה הזאת חשב, שהוא עושה את העבודה בקורבן על מנת שיוכלו את הקורבן אחרי הזמן שהתורה קוצבת. עכשיו, לא מדובר שבאמת אכלו את הבשר אחרי הזמן, אבל עצם המחשבה שהכהן חישב בשעת העבודה שהוא שוחט או מקבל את הדם, הוליך את הדם, זורק, אחד מארבע הדברים האלה, על מנת שיוכלו את זה אחרי הזמן, זה כבר יהיה נחשב פיגול. אדם שאוכל מהבשר הזה כזית חייב קרת. והשוחט, אדם שוחט קורבנות, והמעלה, או שהוא מעלה את הקורבנות, אבל הבעיה שהוא לא מעלה את זה בבית המקדש, אלא בחוץ, מחוץ לבית המקדש, חייב קרת. והאוכל חמץ בפסח, חייב קרת. והאוכל והעושה מלאכה ביום הכיפורים, חייב קרת. ומפתם את השמן, אדם שרוקח ומפתם שמן, כמו השמן המשחה שמשה רבנו עשה במדבר, בשביל למשוח את הכלים, את הכהנים, את הלוויים, הוא עושה את אותו מתכונת, חייב קרת, עושה את זה על מנת לסוך בו. ומפתם את הקטורת, אדם שמפתם ומערב את כל ה-11 סממני הקטורת, שכתובים בתורה שם, הצורי, הציפורן וכל זה, כל זה. הוא עושה את זה בשביל להריח לצורכו, חייב גם כן קרת. והסך, אדם שמורח על הבשר שלו, על הבשר של מישהו אחר, את השמן המשחה שעשה משה רבינו, גם הוא חייב קרת. עד כאן דיברנו על מצוות לא תעשה. ובמקרים שאדם עושה את זה במזיד, בלי עדים והתראה, הוא חייב קרת. עכשיו המשנה עוברת למקרים שאדם עובר על מצוות עשה. הוא לא תעשה והוא לא עשה. והפסח, אדם שלא הקריב קורבן פסח בזמן, הוא לא היה בדרך רחוקה, הוא לא היה תמה, חייב קרת. והמילה, אדם שלא מעל את בשר אורלתו, לא עשה ברית מילה, מצוות עשה, שאם אדם מבטל אותם, חייב קרת. עכשיו, המשנה חוזרת למצוות לא תעשה. על אלו, אותה מצוות לא תעשה, שלמדנו חייבין על זדונו, אם הם נעשו במזיד, בלי התראה. זאת אומרת, לא היה מישהו שעמד והתרה בו, תשמע, אם אתה עכשיו עושה כך וכך, העונש שלך יהיה כך וכך, אז אם הוא עשה את זה אבל בכוונה, חייב קרת. ועל שגגתו, אם ברור שהוא עשה את המעשה הזה בשוגג, הוא חשב שהמעשה הזה מותר, זאת אומרת, הוא יודע שהוא עשה את המעשה, רק הוא חשב שזה מותר, אז הוא מביא קורבן חטאת. ועל לא הודעה שלהם, אם הוא בכלל לא בטוח שהוא עשה מעשה של חטא, למשל, כמו הדוגמה המפורסמת, שאדם היה לו צלחת עם חלב, שזה שומן אסור, וצלחת עם שומן, והוא אכל אחד משניהם, והוא לא יודע אם הוא אכל את החלב או את השומן. אז הוא מביא קורבן אשם תלוי. חוץ מן המטמא מקדש וקודשיו, אדם שיש לו ספק, אם הוא נכנס לבית המקדש בטומאה, או שהוא אכל קורבנות בטומאה, הוא לא מביא אשם תלוי. למה? מפני שהוא בעולה ויורד. אדם כזה שחטא בטוח, אבל זה היה בשוגג, החטאת שהוא מביא זה חטאת עולה ויורד. מה פרוש עולה ויורד? לאן הוא עולה ולאן הוא יורד? לא הכוונה עולה ויורד שהקורבן עולה, אלא הכוונה שהרמה, המחיר, האם אתה קונה בהמה או שאתה קונה עוף או שאתה קונה מנחה, זה עולה ויורד לפי המצב הכלכלי של כמה כסף יש לאותו בן אדם שמביא את הקורבן. הכלל הוא שלא מביאים אשם תלוי, על כזה מין חטא שאדם אם היה חוטא בשוגג, בוודאות, אבל בשוגג, היה מביא קורבן חטאת של עולה ויורד. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, אף המגדף, גם הוא לא מביא אשם תלוי בספק. אדם שמברך את השם, כמובן לשון הפוכה, שנאמר, כתוב לגבי קורבן חטאת, תורה אחת תהיה לכם, לעושה בשגגה. המילה לעושה, דורשים מזה, יצא מגדף שאינו עושה מעשה. זה לא מעשה שמאדם עושה בידיים, הוא רק אמר מילים, הוא מעקם את השפתיים שלו. אז לכן, על מקרה כזה הוא לא מביא חטאת אם הוא עשה את זה בשוגג. לכן בספק, הוא גם לא מביא אשם תלוי, כי מתי מביאים אשם תלוי? דווקא במקרה שאם בוודאות האדם עשה, הוא היה צריך להביא, אם זה בשוגג, קורבן חטאת. אבל אם הוא לא היה מביא חטאת בשוגג, אז הוא גם לא מביא, כשהוא לא בטוח שהוא עשה, אשם תלוי. גמרא פותחת בשאלה, 36 קריטות אמורות בתורה. מניינה למה לי? בשביל מה צריכים לכתוב את המספר? הרי כל אחד יכול לספור לבד. אמר רבי יוחנן שאם עשן כולן בהלם אחת, אם הוא עשה את כל ה-36 עבירות והוא לא זכר, פשוט שוגג ברצף אחד, עשה את כל ה-36 דברים האלה, ורק אחר כך נודע לו, חייב על כל אחת ואחת קורבן חטאת. מגיע עם שיירה של 36 חטאות. אם הוא עשה את אותה עבירה כמה פעמים, מספיק לו חטאת אחת, אם הוא לא תפס את עצמו בין הפעמים שזה אסור. אבל אם הוא עשה חטאות נפרדות, עשה דברים, מעשים נפרדים, הוא יהיה חייב. אם הוא עשה בשוגג, כמובן, חטאת על כל אחת מהם. כמו שאמרנו בתחילת המשנה, שכל אותם 36 קריטות, אדם שעושה את זה בשוגג, חייב חטאת. אז אם הוא עשה את זה בשריחה אחת את כל ה-36, צריך להביא 36 חטוב. עכשיו הגמרא עוברת לעוד מקרים שאנחנו מוצאים בשס, שיש מספרים. מה החידוש במספר ההוא? ותו הד אתנן, אבות מלאכת, מלאכות. אותם אבות המלאכות שאסורות בשבת, כמה אבות של נושאים שאסור לעשות אותם בשבת מהתורה, זה 40 חסר אחת, 39 אבות מלאכות. מניין הלמה, לבשמה צריכים לכתוב את המספר. גם שם, אותו חידוש, שמסען כולן באלם אחת, חייב על כל אחת ואחת, קורבן חטאת בנפרד, זורע, חורש, קוצר, כל הרשימה של 39 אבות המלאכות. אם הוא עשה אותם בפעם אחת והוא לא תפס את עצמו שבעצם זה אסור, יהיה חייב חטאת אחת על הכל. שואלת הגמרא על מקרה נוסף, תו, הד אתנן, פרק הבא, כתוב שם, ארבעה מחוסרי כפרה וכו', יש ארבעה מקרים של אדם שמביא קורבן בשביל להשלים את הטהרה שלו, זה נקרא מחוסר כפרה. בשביל להיות טהור בצורה מושלמת, הוא צריך להביא כפרה. ואם שם אדם שיצא ממנו זיווה, זב, זכר או זבה נקבה, יולדת ומצורה, אחרי שהם נטהרו מהטומאה שלהם, עם הימים שהם צריכים לשמור ימים נקיים בטהרה, תבלו כבר, אז יש על ארבעת אלה, בשביל לאכול קורבנות, הם חייבים להביא קורבן חטאת. למה צריכים להגיד ארבעה מחוסרי כפרה? מניין הלמה לי, מה זה בא ללמד? עונה הגמרא, להפוקי מרבי אליעזר בן יעקב, דאמר חמישה אבי. לפי דעתו, יש עוד מקרה של אדם שבשביל להיטהר, כדי שיוכל לאכול קורבנות, להיכנס לבית המקדש, צריך להביא קורבן. לפי דעתו, דתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, גר שטבל, עשה ברית מילה, התגייר, הוא מחוסר כפרה, אסור לו להיכנס עדיין לבית המקדש, אסור לו לאכול קורבנות, עד שיזרק דם עליו, הביא קורבן חטאת, ומכיוון שאנחנו לא פוסקים כמו דעתו, ההכי תנה ארבעה, כדי למעט את החמישי, רק ארבעה ולא חמישה. שואלת הגמרא, תו הד אתנן, הגמרא מביאה משניות נוספות שכתוב מספר, והשאלה למה מביאים את המספר הזה, מה זה בא ללמד. ארבעה מביאים קורבן על הזגדון כשגגה. בדרך כלל מביאים קורבן אם אדם עושה בשוגג. במזיד זה כבר עונש אחר לגמרי. אבל יש ארבעה מקרים שאדם שעושה במזיד חייב גם כן להביא קורבן. אדם שבא על שפחה, כנענית, נזיר שהלך ונטמא, אדם שנשבע שבועה שהוא לא יודע עדות, בסוף התברר שהוא שיקר, ושבועת הפיקדון, אדם שנשבע ש... אין לו חפץ מסוים, שהוא לא אשם, אדם הפקידו אצלו איזשהו פיקדון, איזשהו חפץ, ובאים לבקש ממנו את החפץ, הוא אומר שזה באונס, נעלם ממנו, או שבכל, לא משנה מה הסיבה, כי כל אחד מהשומרים, הכללים שלו שונים, הוא בא לומר שהוא בעיקרון, מבחינת ההתחייבות שלו של שמירה, הוא אמור להיות פטור. אז הוא נשבע שבועת השומרים, אבל אם בסוף יתברר שהוא שיקר, הוא צריך להביא קורבן, צריך להביא קורבן גם במזיד. אבל מביאים שם הרשימה של ארבעה. אנחנו סופרים, אנחנו רואים שזה ארבעה, משמע צריכים לכתוב את המילה ארבעה. מניין הלמה לי, ואתה גמלה פה כמיד רבי שמעון, זה בא להשמיע, להוציא מדעתו של רבי שמעון, זה שכתוב ששבועת פיקדון, זאת אומרת, אדם שהפקיד, אדם שהוא שומר, הפקיד אצלו חפץ, והוא משקר, הוא נשבע לשקר שהוא בעצם לא אשם בזה שכרגע החפץ לא נמצא. זה שכתוב שהוא חייב להביא, גם אם במזיד הוא נשבע, הוא חייב להביא קורבן, זה להוציא מדעתו של רבי שמעון, דתניא רבי שמעון אומר, שבועת הפיקדון, אדם שנשבע לשקר במזיד, לא ניתן זדונה לכפרה. הוא לא יכול להביא קורבן אם במזיד הוא נשבע לשקר ולהתכפר לו, מה פתאום? סובר רבי שמעון שזה לא עוזר. האחי, תנה, ארבעה, כדי להוציא מדבריו של רבי שמעון, כי המשנה סוברת שאפשר גם במזיד שבועת הפיקדון להתכפר, אם אדם נשבע במזיד, לשקר, להתכפר על ידי קורבן. שואלת הגמרא, תו עד אתנן, כתוב בהמשך במשנה, חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה. יש חמישה מקרים שמביאים קורבן, חטאת או אשם אחד, על ארבעה, על הרבה עבירות. למשל, אדם שבעל שפחה כמה פעמים, או נזיר שנטמע כמה פעמים, למה צריכים להגיד חמישה? מניין הלמה לי? אתה גם משום דקבאי, למתנה סייפה, גוון שהתנא רצה בסוף המשנה לשנות את הדבר הבא. נזיר שנטמע. נזיר שנטמע, ששם הדין הוא שאם נטמע תומות הרבה, מביא קורבן אחד. באיזה מקרה זה מדובר? מתי אדם שנטמע כמה פעמים, הוא יהיה חייב רק, נזיר שנטמע כמה פעמים, חייב רק קורבן אחד. משכחת לה כגון, נזיר שהתחיל לספור ימי נזירות, קיבל עצמו 30 יום להיות נזיר, התחיל לספור עם אחד, שתי ימים, שלושה ימים, ונטמע. נזיר הרי אסור לו לטמא למת, הוא נטמע, נטמע למת. עכשיו, אדם שנטמע למת, שבעה ימים הוא טמא, הוא צריך לחכות בשביל שהוא יהיה טהור. במשך השבעה ימים האלה מזים עליו מים של אפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי. עכשיו, אותו אחד באמת יזו עליו ביום השלישי וביום השביעי, והוא כבר ממש נהיה כמעט טהור. הוא כבר טבל, הוא גילח כבר, הוא טהור כבר. ויתמי בשביעי, אותו יום שהוא נטהר, הלך ונטמע. ביום שהוא אמור להיטהר, באותו יום הוא נטמע שוב. טוב, נטמע שוב, אין יוש בעולם כלל. עוד פעם, מתחילה. יום ראשון, חכה לטהרתו שבעה ימים, אז סופר ראשון, שני, שלישי, מזים עליו עוד פעם מי חטאת. רביעי, חמישי, שישי, שביעי, ביום השביעי עוד פעם מזים עליו מי חטאת. טבל, גילח, נהיה טהור, וחזר ונטמע שוב בשביעי. עוד פעם. אז במקרה כזה, נטמע כמה פעמים טומאות, אז הוא מביא רק קורבן אחד בסוף, בשביל להיטהר. ומאני, לפי מי נאמר הדין הזה? זה רק לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, היא דאמר, נזירות דטהרה, מן שביעי ודחיל עלי. הוא אומר שהנזירות מתחילה, הנזירות של טהרה מתחילה מהיום השביעי. זאת אומרת, שנזיר שנטמע, מגיע ליום השביעי, אחרי שהוא כבר אמור עכשיו להיטהר ביום הזה, היום הזה כבר נחשב שהוא מתחיל לספור את הנזירות החדשה. כי ברגע שבאדם נזיר נטמע, אז אומרת התורה, והימים הראשונים ייפלו, כי תמי נזרו. זאת אומרת, אם הוא נאמר קיבל עצמו 30 יום להיות נזיר, התחיל לספור 10 ימים ספר. היום העשירי, כל נפל. מה קרה? הוא נטמע למת. נטמע למת, אז הוא צריך עכשיו להיטהר, 7 ימים. ואחר כך הוא מתחיל את ה-30 יום מההתחלה. ממתי הוא מתחיל את ה-30 יום מההתחלה? סובר רבי יוסי ברבי יהודה, מהיום השביעי מתחיל הנזירות ההרה. הוא צריך לספור מהיום השביעי ועד ה-30 יום. אז אם הוא נטמע ביום השביעי, זה נקרא כמו טומאה חדשה. ולכן הוא מביא קורבן אחד על הרבה טומאות. כי זה בעצם נחשב טומאה חדשה. הייתי אומר, תשמע, טומאה חדשה, קורבן חדש. לא, בכל זאת מביא קורבן אחד על טומאות הרבה. דאי תאמר רבי היא, אם תרצה לומר שמה שאומרים שהוא חייב קורבן אחד על הרבה טומאות, זה הולך לפי דעתו של רבי, זה לא יכול להיות. כיוון דנזירות טהרה, עד שמיני לא חי עלי. לפי דעתו של רבי, אפילו אחרי שהסתיימו שבעה ימים, ביום שהוא מתחיל למנות את הנזירות מההתחלה, זה מהיום השמיני, זה לא מהיום השביעי. איך היא משכחת לה? איך ייתכן לפי דעתו של רבי, שאדם מביא, אדם נזיר שנטמע, מביא קורבן אחד, למרות שהוא נטמע כמה פעמים? איך ייתכן דבר כזה? עידה נטמע בשביעי וחזר ונטמע בשביעי. דבר פה בן אדם נזיר, נטמע, חיכה 7 ימים, ביום השביעי גילח, טבל, ונטמע אותו יום. אחר כך הוא ספר, אחרי שהוא נטמע טומאת מת פעם נוספת, ספר 7 ימים נוספים, טבל, גילח את שערותיו, ושוב פעם נטמע. אז מה תגיד שזה נקרא כמה וכמה טומאות? אמנם הוא באמת חייב להביא קורבן אחד, זה נכון. אבל זה לא בגלל כמה טומאות לפי דעתו של רבי, כי רבי סובר שמתחילים נזירות טהרה חדשה בנזיר שנטמע רק ביום השמיני. אז אם כן, כול אחד הטומאה אריכתא היא. כל הפעמים שהוא נטמע, זה הכל בטומאה אחת ארוכה, זה כמו בן אדם שנטמע באותו יום כמה פעמים. זה לא נקרא שהוא נטמע כמה טומאות והוא צריך להביא קורבנות בנפרד, שהחידוש הוא שהוא מביא קורבן אחד על כמה טומאות. הוא לא יצא מהטומאה הראשונה והוא נטמע שוב, אז כמובן שהוא צריך להביא רק קורבן אחד. אז זה לא חידוש. ואידה נטמע בשמיני, אם תאמר שמדובר שבן אדם כבר הגיע ליום השמיני, שזה זמן שהנזיר שנטמע מביא כבר את הקורבנות שלו, ואז הוא נטמע ולכן אנחנו אומרים, טוב, בוא נמתין עם הקורבנות לעוד שבעה ימים, ואז ביום השמיני שוב פעם הוא יביא קורבנות, ואז ביום השמיני הוא יביא קורבנות, ואז עוד פעם הוא נטמע ביום השמיני. כיוון דייצא בשעה ראויה להביא בקורבן, כיוון שבזמן שהוא נטמע ביום השמיני, הוא כבר היה יכול להביא קורבן, אז אם כן, כבר יש עליו חיוב להביא קורבן על, על התאומה הראשונה שהיה לו. ביום השמיני הראשון, שהוא היה טהור, לפני שהוא נטמע, הוא התחייב להביא קורבן על התאומה הקודמת. אז זה שהוא נטמע אחר כך, בסדר, אבל כבר הוא מחויב בקורבן. יש כבר התחייבות שרובצת עליו להביא קורבנות של נזיר טמא. שהוא נטמע עוד פעם, בסדר, צריך להביא קורבנות חדשים. לא יכול להיות שעל כמה תאומות הוא יביא קורבן אחד, כי הוא מתחייב על כל פעם קורבן בנפרד, כי ביום השמיני הוא רק נטמע, ביום השמיני זה כבר זמן שהוא מחויב בקורבנות אחרים. אז אם כן, כיוון שיצא, כמו שאמרנו, בשעה ראויה להביא קורבן, חייב על כל אחת ואחת מהתאומות קורבן בנפרד. אז אם כן, לפי דעתו של רבי, לא יכול להיות שהוא יביא במקרה של נזיר שנטמע קורבן אחד על תאומות הרבה, אלא שמע מינה רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא סובר שהנזירות החדשה מתחילה ביום השביעי כבר של טהרתו מהתאומה, ואז אם כן, הוא עדיין לא יתחייב בקורבנות, כי הקורבנות הוא מחויב רק ביום השמיני. אז לכן זה נקרא שהוא בעצם ביום השביעי הוא כבר, הוא מתחיל נזירות חדשה ופתאום הוא נטמע. זאת אומרת, באמת, הוא לא חייב עדיין להביא קורבן, אבל הוא כבר מתחיל לזירות חדשה, ופתאום הוא נטמע, אז יש פה תומעה חדשה, ועוד תומעה חדשה, ועל כל התומות הוא מביא רק קורבן אחת, קורבן, פעימה אחת של קורבן, על כל התומות האלה. אז זה שכתוב חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, זה רק לפי רבי יוסי ברבי יהודה. אז בשביל זה כתוב חמישה, כדי שלא נחשוב שלא גורסים נזיר שנטמע, כמו דעתו של רבי, אלא כמו רבי יוסי ברבי יהודה. לכן כתוב דווקא את המספר חמישה. מהי רבי ומהי רבי יוסי ברבי יהודה, איפה הם באמת נחלקו, מתי מתחילים נזירות טהרה חדשה. נתניה, הפסוק אומר, וקידש את ראשו ביום ההוא. זאת אומרת, התורה אומרת, תשמע, נזיר יקר, הרצון שלך טוב, קיבלת על עצמך נזירות, כל הכבוד. היום אנחנו כמובן, בזמן שהם בית מקדש, לא מקבלים נזירות, כי אין דרך לצאת מזה. אי אפשר להביא קורבנות של נזירות. אבל בזמן בית מקדש, אדם מוכן להפריש את עצמו מכל מיני הנאות של העולם הזה לכבוד הקדוש ברוך הוא, דבר נפלא ודבר יקר. אבל תשמע, ואדם נטמע, נטמע, אז צריך לטהר. אבל ברגע שהוא סיים את הטהרה שלו, אומר את התורה, תראה, אתה עכשיו טהור, סיים את ימי בשביל להיטהר, עכשיו אתה טהור, וקידש את ראשו ביום ההוא, עכשיו אתה מתחיל התחלה חדשה, מתחילת ימי הנזירות, מתחילת ימי הנזירות. אז מדובר פה כרגע על היום שמתחיל הנזירות, שאלה באיזה יום מתחיל הנזירות, הרי עד שבן אדם יטהר, זה תהליך ארוך, יש את השבעה ימים שהוא נטהר, טובל אחרי זה ביום השביעי, יש את היום השמיני של הקורבנות, מה זה ביום ההוא? בזה נחלקו רבי יוסי ברבי יהודה ורבי. מה הכוונה ביום ההוא? ביום הבאת קורבנותיו, הכוונה ביום השמיני שהוא מביא את הקורבנות, דברי רבי. ואז ביום השמיני מתחיל נזירות טהרה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ביום תגלחתו, זה יום השביעי. פה בעצם המחלוקת ביניהם. הגמרא מביאה מקרה נוסף במשניות בהמשך, שהמשנה מביאה מספר, והשאלה היא למה מביאים את המספר הזה. תו הד אתנן, המשנה אומרת בהמשך, חמש על חמש עבירות, מביאים קורבן עולה ויורד. קורבן חטאת, שזה עולה אם הבן אדם עשיר הוא מביא בהמה, כסבה או שעירה, אם הוא דל עני הוא מביא עופות, ואם הוא דלי דלות עני שבעניים, מביא מנחת חוטא. איזה חמישה מקרים יש? שמיעת קול, נשבע, אבון של שבועה, ביטוי שפתיים, תומת מקדש וקודשיו, היולדת, המצורע, זאת השם, כשנגיע לזה נפרט יותר כל אחד ואחד מה המשמעות, אבל בכל אופן, כאן השאלה היא מניין הלמה לי. בשביל מה צריכים לכתוב את המספר של החמישה מקרים האלה? משום דקטני, כי המשנה מסכת הוריות, השם של המסכת הוריות הוא על שם הוראה, שבית דין, סנהדרין, נתנו הוראה לעם ישראל באיזשהו דין מסוים, ובסוף התברר שאחרי שהציבור עשו בשגגה על פי בית הדין, התברר שהיה פה איזושהי טעות בהוראה. אז בית דין מביאים, פרא אלם דבר של ציבור. בית דין מביאים, יש שם כמה דעות מי צריך להביא את הקורבן, לא ניכנס לזה, אבל שם כתוב דבר מעניין. המשנה שם אומרת שעל חמש העבירות שהיחיד חייב עליהם קורבן עולה ויורד, שעל זה אנחנו כרגע עוסקים, על זה בית הדין לא מביאים פרא אלם דבר של ציבור. משם כתוב, בסוף של המשנה שם כתוב, סייפה, נשיא כיוצא בהן, שגם המלך, אם הוא צריך להביא, אם הוא חטא באחד מהמקרים שצריך להביא על זה קורבן עולה ויורד, גם הוא לא חייב להביא קורבן עולה ויורד על החמש העבירות האלה, זה דברי רבי יוסי הגלילי. שם יש דעתו של רבי אליעזר, שהוא סובר שעל תומת מקדש וקודשיו, אדם שהוא תמה, שנכנס לבית המקדש בתומה, או שאכל קורבנות בתומה, ואם זה היה נשיא, אם זה יחיד, צריך להביא קורבן עולה ויורד. נשיא מביא שעיר לחטאת, שזה קורבן חטאת של נשיא. עכשיו, מכיוון שהמשנה שלנו רוצה לומר, כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי, כן, תנאי חמש, בשביל להגיד שהמשנה סוברת שעל חמש עבירות האלה יש רק קורבן עולה ויורד. לפוק כמידי רבי אליעזר דאמר, נשיא מביא שעיר על תומת מקדש וקודשיו, ולא קורבן עולה ויורד, לכן כתוב כאן את המספר הזה. שואלת הגמרא, תו הדתנן, משנה מסכת בבא קמא, מפורסמת, ארבעה אבות נזיקין, שארבעה סוגי מזיקים. שור, בור, מווה, ואר, לא ניכנס לפרטים. מניינה למה לי? למה צריכים להגיד ארבעה? אנחנו יודעים לבד לספור. עונה הגמרא, לפוק כמידי רבי יושעיה דאמר, 13 אבות נזיקין הן. אומר שיש 13 מקרים שונים שהם שורשים של נזק, שכל הנזקים שדומים להם חייבים לפי הפרטים של הנזקים האלה. שואלת הגמרא, אבל רבי יושעיה בעצמו גם כותב מספר 13. לרבי יושעיה מניין למה לי? למה הוא צריך לכתוב 13? לאפוק מדי רבי חייא, רבי חייא מביא מספר יותר גדול. דאמר 24 אבות נזיקין. שם הוא מביא כל האפשרויות של הנזקים שרק יכולים להיות. לכן כתוב 13. כדי למעט מ-24. שואלת הגמרא, ולרבי חייא מניין למה לי? למה באמת הוא כותב 24? אנחנו יכולים לספור לבד כמה. עונה הגמרא, לאפוקי מסור. מי שמוסר, מלשין שמוסר את הממון של החבר לאדם שאינו יהודי. זה מקרה אחד, ומפגל גם כהן, שבשעה של הקרבה של הקורבן, הוא מחשב שאת הקורבן הזה יאכלו אחרי הזמן שמותר על פי התורה לאכול אותו, ואז הוא ממש מפגל, לא רק פוסל את הקורבן, אלא גורם שהקורבן הזה, מי שיוכל ממנו כזית, יהיה חייב קראת. אז הוא למעשה הזיק. שהם חייבים. אדם שמוסר את הממון של חברו לאדם שאינו יהודי, או שכהן שמפגל, חייבים הרי לשלם. ובכל זאת לא הכניסו אותו בתוך הרשימה של 24 אבות נזיקין, לכן הוא כותב, רבי חייא, 24. אומרת הגמרא, אמר מר, למדנו קודם שאם עשן כולן באלם אחת, חייב על כל אחת ואחת. אם אדם עשה את כל ה-36 קריטות שבתורה, הוא עשה את זה בשוגג, שאז חייבים חטאת על הרשימה של החטאים האלה. אם הוא עשה את כל ה-36, הוא פשוט לא תפס את עצמו שזה דבר אסור, אחרי שהוא סיים לעשות את כל ה-36 קריטות, הוא תפס שהוא עשה משהו לא בסדר, 36 דברים לא בסדר, אז הוא חייב על כל אחת ואחת. שואלת הגמרא, בישלמה פטור לגמרי, לא מצית אמרת. אתה לא יכול להגיד שאם האדם עשה רק אחד מהעבירות שכתובים במשנה, הוא יהיה פטור לגמרי, עד שהוא יעשה את כל ה-36 עבירות, אז הוא יהיה חייב. זה אי אפשר להגיד. למה זה לא יכול להיות? דכתיב, כי כל אשר יעשה מכל התואבות האלה ונחרטו. המילה מכל, זה אומר שגם הוא עשה אחד מכל אלה, כבר הוא יהיה חייב. אלא, למה לא יכול, למה, מאיפה אנחנו לומדים? שאם הוא עבר על כולם, הוא חייב על כל אחת ואחת. אימה, אולי נאמר שאם עבר חדה, נתחייב חדה. עבר כולו באלם אחד, אינו חייב אלה אחת. אימה, בן אדם עשה אחד מה-36 האלה, חייב פעם אחת חטאת. עשה את כל ה-36, חייב גם כן פעם אחת. מי אמר שהוא חייב על כל אחת ואחת? עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, לכך יצתה קראת באחותו. בשביל זה, התורה כותבת באופן נפרד, אדם שבא על אחותו עונש קראת. ואיש אשר ייקח את אחותו ונחרטו לעיני בני עמם. כדי לחלק ולומר, אמנם יש את כל הראיות שבתורה יש קראת. אבל אחותו כתוב בנפרד. כדי ללמד אותנו על כל אחד ואחד מהעריות שחייבים עליו קראת בפני עצמו. על כל אחד מהאיסורים שחייבים עליהם קראת, חייבים עליו קורבן בפני עצמו. שואלת הגמרא, מתקיף לרבי בברבאי, אימה, אולי זה שכתוב אחותו בנפרד עם איסור קראת, דפרת קרא, נחייב חדה עלה. אחותו חייב קורבן בנפרד, בסדר. אבל וכולן, שאר העריות, לא כתוב עליהם כרת בנפרד. כיוון בהלם אחת, לא נתחייב, אלא אחת. אני אומר ש-35 השאר, חוץ מאחותו, חייבים רק אחד על כל המקרים ביחד. שואלת הגמרא ולרבי בר אביי, מי לטלי, הדה, דתניא, וכי הוא לא סובר את הברייתא של רבי ישמעאל, הברייתא מפורסמת, יש כאלה שזוכים להגיד את זה כל בוקר לפני תפילת שחרית, אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. כל דבר שהיה בכלל, דבר שהיה כלול בתוך הכלל, כמו המקרה של אחותו שהייתה בתוך הכלל של כל העריות. ויצא מן הכלל ללמד, כתוב בנפרד בשביל ללמד איזשהו חידוש. לא ללמד על עצמו יצא, החידוש הזה לא בא ללמד רק על עצמו, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. עכשיו, הלימוד הזה שלימדו אותנו לגבי אחותו, שחייבים עליו בנפרד קורבן, זה לא מלמד רק על המקרה הזה, זה מלמד על כל ה-36 המקרים שחייבים על כל אחד מהם. אז אם כן, הגמרא מביאה דוגמה, מה זה נקרא דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל? ללמד, והוא מלמד על הכלל כולו. כיצד? אדם שאוכל קורבן והוא טמא, אוכל קורבן בטומאה, הפסוק אומר, והנפש אשר תאכל בשר וגומר מזבח השלמים אשר להשם, וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. כרת. והלו שלמים, דבר פה על זבח השלמים, קורבן השלמים בכלל כל הקודשים היו. כתוב שמי שאוכל אותם בטומאה, הפסוק שמה כותב, אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרחם אל הקודשים, וגומר, ונכרתה. אז מה צריכים לכתוב שלמים באופן מיוחד, שמי שאוכל את זה בטומאה חייב כרת? למה יצאו? למה שלמים התורה מפרטת כרת באופן מיוחד? זה בא ללמד אותנו להקיש עליהן את שאר הקורבנות. מה שלמים שהן קודשי מזבח, קורבן שמקריבים על גבי המזבח, וחייבים עליהם, אדם שאוכל אותם בטומאה חייב עליהם כרת? אף כל שהן קודשי מזבח, כך כל הקורבנות, חייבים עליהם כרת בנפרד. זה דווקא קורבנות. יצאו קודשי בדק הבית, אדם שמקדיש בהמה לבדק הבית, או כל דבר שמקדיש לבדק הבית, הוא לא ראוי להקרבה למזבח, אדם שיוכל מזה בטומאה, לא יהיה חייב כרת. אז אם כן, זה שאתה אומרת באחותו, חיוב כרת בנפרד, ודאי שזה בא ללמד על הכלל כולו, על כל המקרים של כרת, על כל העריות, כדי לחייב כרת על כל אחד ואחד מהם בנפרד. אז אם כן, מה הקושייה הגדולה שרב ביבי שואל? אולי זה שכתוב אחותו, באחותו כתוב כרת בנפרד, אולי זה בא להגיד שרק לכרת, אם אדם עושה את החטא, רק באחותו, אם אדם חטא, בשוגג הוא יהיה חייב חטאת בפני עצמה, ועל שאר העריות הוא יהיה חייב על הכל ביחד חטאת אחת. למה? הרי אחותו היה דבר בתוך הכלל, יצא מן הכלל, הוא מלמד על כל הכלל. עונה הגמרא, אמר לרב ביבי, בר מינה, אל תביא לי ראיה בקשה מהסיפור הזה של אדם שאוכל קודשים בטומאה. ואל תוכיח משם לגבי אחותו. שני דברים. לאו מאמרת הטעם יצאו קודשי בדק הבית שהם לא דומים לשלמים, נכון? סתם אדם מקדיש איזשהו דבר מאכל, דבר שראוי לאכילה לבדק הבית. אז שם אין את העניין של... אין את העניין שזה... שאם אדם עשה את החטא של לאכול בדק הבית, קודשי בדק הבית בטומאה, הוא יהיה חייב בנפרד על הקודשי בדק הבית. זה יצא, זה לא בשאר הקורבנות. החנמי, אולי נאמר גם פה, שרוב העריות באמת דומים לאחותו, אבל עדיין היינו ממעטים מה אחותו מיוחדת שהיא ערבה ואין לה היתר בחיי אוסרה. הרי כל החיים שלו, אחותו אסורה עליו. אולי נאמר שדווקא מקרה כזה, אז אחותו יצאה מהכלל של שאר העריות ללמד לכל אלה שאין להם אף פעם היתר, שתמיד הם נשארים איסור ערווה, כל החיים של האדם הם ערווה עליו, אבל אף כל שאין להם היתר בחיי אוסרה. אבל יצאה אשת איש, שזה דבר שיש לה היתר בחיי בעלה לידי גט, אז אולי נאמר שזה לא דומה לאיסור אחותו. ואם אדם חטא באשת איש, הוא לא יהיה חייב חטאת אחת על כל, על אשת איש ועל אחותו ועל הכל יחד. לא, כי זה לא דומה לעניין של אחותו. אז אם כן, מאיפה אנחנו יודעים שאדם עשה את כל ה-36 דברים בפעם אחת, חייב 36 קורבנות, מי אמר? אולי נאמר, בסדר, כל אלה שדומים לאחותו, אם אדם עשה אותם בשוגג, יהיה חייב על כל אחד בנפרד. אבל אלה שלא דומים לאחותו, מי אמר שהוא חייב על כל אחד בנפרד? תרץ את הגמרא, באמת, מהדרשה של אחותו שיצאה בשביל לחלק, להגיד שחייבים על כל אחד בנפרד, לא משם אנחנו לומדים שאם אדם עשה את כל ה-36 קריטות בשוגג, הוא יהיה חייב קורבן על כל אחד מהם בנפרד. אלא מביאה הגמרא מקור חדש, מאיפה אנחנו לומדים שאם אדם עבר על כל ה-36 עבירות שמוזכרים במשנה, הוא יהיה חייב על כל אחד ואחת קורבן בפני עצמו. מה רבי יונה ואיתמה, רב הונה, ברידה רב יהושע? יש כאלה אומרים שאמר את זה רבי יונה, יש כאלה אומרים שאמר את זה רב הונה בן של רבי יהושע. אמר קרא, פסוק אומר, כי כל אשר יעשה מכל התועבות וגומר. ואז כתוב שם את העניין של קראת. אבל יש הקש בין כל העריות שבתורה, שבכולם יש חיוב קראת. הוקשו כל העריות כולן לאחותו, כי הרי בעצם היא גם כן חלק מהעריות, והיא כתובה עם קראת בפני עצמה. מה אחותו חייבין עליה בפני עצמה? כי הרי יש עליה קראת בנפרד. אף כל, ככה כל אחד מהעריות בפני עצמו, חייבין עליה בפני עצמה. ומהיקש הזה לומדים באמת, שאם הוא עשה את כל ה-36 איסורים באלם אחד, הוא חייב על כל אחד ואחד בפני עצמו. שואלת הגמרא ולרבי יצחק דאמר, רבי יצחק אומר במסכת מכות, שחייבי קריטות במזיד, עשו את זה בכוונה, ובהתראה שיתרו בהם. אז במקרה כזה, הוא לא יהיה חייב מלכות, הוא יהיה חייב רק קראת. והוא לומד את זה מאותו דרשה. חייבי קריטות בכלל היו, בכלל הקראת. ולמה יצא קראת באחותו? למה באמת התורה כותבת באחותו קראת בפני עצמה? לדונה בקראת ולא במלכות, כדי ללמד אותנו שחייבים קראת אבל לא חייבים מלכות. נו, אז אם כן, לחלק מנעלי, מאיפה רבי יצחק ילמד? אנחנו הרי לומדים מהפסוק הזה, שאם אדם עשה את כל ה-36 עבירות בפני, בלם אחד, חייב לכל אחד בנפרד. אבל רבי יצחק מהפסוק הזה ילמד משהו אחר, מאיפה הוא ילמד שחייבים על כל אחד בנפרד? עונה הגמרא נפקא ליה, ואלישע בנידת טומאתה לא תקרב. עכשיו, מה צריכים לכתוב אל אישה בנידה תומתה? מספיק שתכתוב, ואל נידה לא תקרב. עם זה שכתוב אישה, לחלק על כל אישה ואישה. כל אחת ואחת יש לה חיוב בפני עצמו. שאלת הגמרא ורבנן, נמי תיפוק להומי ואל אישה בנידה תומתה, מה צריכים את הלימוד מאחותו? אפשר ללמוד את זה מהמילה אישה. עונה הגמרא אין הכי נמי, באמת גם לפי רבנן לומדים את זה מהמילה אישה. אלא קראת דאחותו למאי הטה, בשמה באמת כתוב, על אדם שבא על אחותו בנפרד שהוא חייב קראת. עונה הגמרא מבא אליי לחלק, כדי להגיד שחייבים שלוש קריטות אם בא על אחותו, אם הוא בא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו. שואלת הגמרא, מה? למה שהם יהיו שונים משאר העריות האחרות? הני, למה להוא לחלק? בשמה צריכים פסוק מיוחד בשביל לומר שחייבים על כל אחד מהאיסורים האלה בנפרד. הרי שמות מוחלקים, כל אחד יש איסור בנפרד בתורה, והרי גופים מוחלקים, זה הרי נשים שונות. אז אם כן, אפילו אם יש רק איסור אחד, אבל אם הוא עבר על זה בכמה גופים הוא מביא שני חטאות, אז אפשר ללמוד שחייב שלוש חטאות גם בלי הלימוד המיוחד של אחותו. עונה הגמרא אלא הימה, לחלק על אחותו שהיא אחות אביו ושהיא גם אחות אמו. איך יכול להיות? אותה אישה שהיא גם אחותו, גם אחותו מאביו וגם אחותו מאמו. איך זה יכול להיות? אדם שהוא רשע, בן רשע שבא על אמו, הוליד ממנה שתי בנות. אחר כך הוא בא על אחת מהבנות האלה והוליד מהם בן. ואחר כך הבן הזה בא על אחות אמו, שהיא בעצם אחותו כי היא נולדה מאביו, והיא גם אחות אביו כי היא נולדה מהאימא של אביו. ומדובר פה על אותה אישה, וזה לא גופים שונים, אני צריך פסוק מיוחד שהוא חייב שלוש קריטות. שואלת הגמרא, ורבי יצחק, שהוא לומד מהפסוק הזה, שחייבים קראת אבל לא חייבים מלכות, אז המילתא, מילתא מנעלי, מאיפה ידע שחייבים שלוש קריטות על אחד שבא על אחותו, שהיא גם אחותו מאבי וגם אחותו מאמו. מנעלי, נפקלי מן סייפה דקרא, הוא לומד את זה מסוף הפסוק של אחותו. בתחילת הפסוק כתוב, איש אשר ייקח את אחותו וגומר, ונחרטו לעיני בני עמם. אז כתוב כבר שאדם שהיה עם אחותו חייב קראת. מה כתוב אחר כך, דכתיב, ורוות אחותו גילה. פה הוא לומד על אחת שהיא אחותו, בת אבי ובת אמו, שהוא חייב על כל אחת ואחת מהאיסורים. שאלת הגמרא, ורבנן, שהם לא צריכים את הלימוד הזה, כי הם לומדים את זה מתחילת הפסוק, אז אם כן, אחותו דסייפה דקרא, מה יבדילי, מה הם יעשו מזה שכתוב אחותו בסוף הפסוק, מה הם ילמדו מאותו לימוד? עונה הגמרא, מבא אלי, הם צריכים את מה שכתוב אחותו בסוף הפסוק, כיוון שהפסוק שם אומר בהתחלה, ואיש אשר ייקח את אחותו, בת אביו, או בת אמו. אבל אם זה אחותו שהיא גם בת אביו וגם בת אמו, כמו רוב המקרים, לא כתוב שהוא יהיה חייב קראת. לכן, רבנן צריכים את המילה אחותו, כדי ללמד לאחותו שהיא בת אביו וגם בת אמו, שאדם שבא עליה יהיה חייב קראת במזיד וחטאת בשוגג. אז מילה זה גם ללמד, לומר, אז אם כן מה שכתוב לומר שאין... לאחותו שהיא בת אבי ובת אמו, כי מכיוון שהפסוק כותב ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו, מאיפה אני יודע שאם זה אחותו גם בת אביו וגם בת אמו הוא יהיה חייב קראת במזיד וחטאת בשוגג? שזה התורה כותבת את ואחותו בסוף, וזה בא לומר שאין עונשין מן הדין, שלא מקבלים עונש על דבר שנלמד מקל וחומר. כך זה פשוט שאם האדם בא על אחותו שהיא רק בת אביו, או שהוא בא רק על אחותו שהיא בת אמו, הוא חייב, כל שכן שאם הוא בא על אחותו בת אביו ובת אמו, הוא יהיה חייב. אבל מאיפה אתה לומד הכל שכן? אז זה מקל וחומר. דווקא זה שהתורה כותבת ולאחותו מלמד אותי, שמקל וחומר אני לא אתן עונש לבן אדם. אם התורה לא כותבת במפורש, שגם אחותו, לא משנה אם זה בת אביו וגם בת אמו, יהיה חייב קראת, אני לא הייתי נותן לו את העונש הזה. שואלת הגמרא, רבי יצחק, לפי דעתו המילה ואחותו לא מיותרת, אז מאיפה הוא ילמד שחייבים מלכות על אחותו שהיא גם בת אביו וגם בת אמו? סבר, עונשים מן הדין, הוא סבר שכן לומדים בקל וחומר, וזה שהוא חייב על אחותו בת אביו או בת אמו, כל שכן גם אם היא בת אביו וגם בת אמו, יכול לקבל על זה עונש. והיא באה את אימה, אפשר לתארץ שרבי יצחק יליף עונש מהזהרה. זאת אומרת, כתוב הרי הזהרה לא לבוא על אחותו, בין אם זה בת אביו, בין אם זה גם בת אביו וגם בת אמו. זאת אומרת שאם כתוב הזהרה, יש גם עונש על זה. כי לפי דעתו, כמו בשאר העריות שכתוב הזהרה, יש גם חיוב קראת, ככה גם בערווה הזאת, שנכון לא כתוב קראת באופן מיוחד על אחותו גם בת אביו וגם בת אמו, אבל יהיה פה עליו גם קראת. לומדים את זה מזה שכתוב הזהרה, סימן שיש גם עונש, כמו שאר העריות שכתוב עליהם הזהרה, שבהם באמת גם יש עונש. עד כאן, שיעור הראשון, מסכת קריטות, בשעה טובה ומוצלחת, השיעור על דף ב'.